שלום לכם, כאן אסנת רותם גבאי, ואנחנו בעוד פרק מתוך הפודקאסט, מה שלא לימדו אותנו בבית ספר. היום אני אמשיך ועמיק בתוכן של עולמו הפנימי של ה-co-dependent, זאת אומרת האמפתי עם התלות ההדדית. מי מכם שכבר האזין לפרקים קודמים, אני מניחה שאתם כבר יודעים מה זה, ומי מכם שלא האזין לפרקים קודמים, אני מאוד ממליצה להתחיל לשמוע את זה מההתחלה, כדי שיהיה לכם רצף ותבינו את המושגים שאני משתמשת בהם כאן. היום אני רוצה להעמיק לתוך עולמו של הילד הקו-דיפנדנט ולימים המבוגר הקו-דיפנדנט. אם אנחנו נדבר על עצמנו ככאלה, הדרך שבה הגדרנו את עצמנו הייתה מהחוץ אל הפנים, ולא מהפנים אל החוץ. החוץ מגדיר אותי, כביכול, זאת אומרת, זאת התפיסה. החוץ הוא מגדיר אותי, והסמכות החיצונית מגדירה אותי. אני צריך, או אני צריכה לרכוש מיומנויות והתנהגויות שמקובלות, מקובלות בחוץ כמובן, ומקבלות הכרה חיובית מהחוץ. אני למעשה מוצר על המדף. וכדאי לי לארוז אותי באריזה יפה ואטרקטיבית, כדי שירצו בחברתי וירצו בקרבתי, וכמובן יבחרו בי ויתנו לי ויקחו אותי לתפקיד כזה וכזה, יבחרו בי כבת זוג, ירצו להיות חברים שלי, וכמובן עוד ועוד התרחשויות מאוד מרגשות בעקבות זה שרוצים אותי. ובעצם אנחנו חיים לפי תפיסה שאנחנו אפילו לא חושבים עליה, אבל היא שזורה בנו, היא תבועה בנו, שהיא החוץ מחליט על הערך שלי. אבל אנחנו נתייחס להורות הלא מודעת, ובה הדבר שהכי בא לידי ביטוי זה שהצרכים של ההורה יותר חשובים משלנו, למרות שזה אמור להיות ההפך. זה פשוט לא הגיוני שילד נולד, שילד כשהוא נולד הוא הרי כל כולו צרכים, צריך כל הזמן לענות לצרכים שלו, כל הזמן צריך להתייחס למה הוא זקוק ומה יתמוך בו בצמיחה שלו, בגדילה שלו, בבריאות שלו. ואנחנו לא מדברים כמובן רק על אוכל ועל כביסה ועל שינה ועל מקלחת, אנחנו מדברים על צרכים רגשיים, על צרכים במגע, על צרכים בחיבוק, על הרגעה, על היכולת לקרוא את המלמולים ואת הסימנים ואת הבכי, וממש להיות בקשר עמוק מאוד איתו. למי מכם שלא יצא לו להקשיב לפרק הקודם על בדידות, אני מאוד מאוד ממליצה, זה מאוד קשור, כי שם אני מדברת באריכות על איך הילדות שלנו המוקדמת עיצבה את חוויית השייכות שלנו ואת היכולת שלנו להתקשר לאחרים, להיקשר לאחרים בצורה בריאה או שלא. אם אני אדבר בשם ההורי הנרקסיסט, אז הוא אומר לילד, הצרכים שלי יותר חשובים משלך. בכל פעם שאתה, הילד, לא נענה למה שאני צריך, אתה ילד רע. אתה אשם, תתבייש לך, כפוי טובה שכמוך, ואין לך זכות קיום. וכמובן, אתה צריך להרגיש אשם ושאתה רע, כי אם אתה לא עונה לצרכים שלי, אתה מפר את ההסכם שאני חתום עליו, שאני מעוניין בו ביחסים בינינו. והחוויה הזאת של אין לך זכות קיום, חוויה שהרבה מאיתנו מרגישים שאני צריך להצדיק את הקיום שלי. כמובן שמה שאנחנו לוקחים מזה, זה שהצרכים שלנו לא חשובים, שהרצונות שלנו לא חשובים, הטעם שלנו לא חשוב, אלא אם כן הוא מקובל על ההורה. זאת אומרת, הכל צריך לעבור אישור חיצוני, מה שלא עובר אישור חיצוני, למעשה אין לו קיום, אין לו תוקף. אין לו תוקף, ואם זה קורה בגיל מאוד מאוד צעיר, כל מיני רגשות, תחושות, צורות התנהגות, שהסיבה היחידה שהם לא ממשיכים להתקיים, זה לא כי הם פוגעות במישהו, אלא כי הם, ההורה לא מקבל אותם, לא משקף בחזרה, לא מרוצה מהם. הילד פשוט מתנתק מחלקים בתוך עצמו, כדי להתאים להורה שיש לו, כי זה ההורה שיש לו, וילד יש לו פחד עצום וטבעי, לרצות להתחבב ולהיות מקובל על ההורים שלו, כי זה חלק מההישרדות של הילד. בשביל ילד קטן, אם הוא מרגיש לא מקובל במשפחה שלו, החוויה שלו היא שהקיום שלו בסכנה, ולכן הוא חייב כל הזמן לדאוג שמשהו ומישהו מקובל על הסביבה שלו. זה המון המון עבודה, וילדים שנאלצים נגיל מאוד צעיר להתקבל למועדון הזה שנקרא המשפחה שלהם ולעשות הכל כדי שיהיו מרוצים מהם, זה אומר שאין להם את האפשרות להתפתח למה שהם נועדו להיות, במקום לבוא מהפנים אל החוץ, הוא בעצם מתחיל להיות בתנועה הפוכה של מהחוץ אל הפנים. וכאשר זה קורה שוב ושוב, כמנגנון הישרדותי, זאת התוכנה שנוצרת עבורנו. התוכנה הזאת אומרת, אני לא יודע מה טוב לי, אני לא מצליח או אני לא מצליחה לדעת מה אני רוצה, הצרכים שלי לא חשובים, אני כלום בלי א' ב' ג', וא' ב' ג' הם באים או מבחוץ או מהתנהגות פנימית או מעשים או צורת התנהלות שמקובלת על החוץ, על מי שנמצא מחוצה לי. אז אני כלום בלי א' ב' ג', אני לא שווה, אני לא שווה, אני חסרת ערך, אלא אם כן אני דואגת לצרכים של אחרים ונענית לרצונות שלהם, ואני מתנתקת מעצמי כדי להתחבר לאחרים ולרצונות שלהם ולצרכים שלהם. זאת אומרת, כל מה שאמרתי עכשיו זה כמובן תפיסות שהתפתחו מתוך המצב הזה שלא חוויתי את עצמי שאני כמו שאני, זה מדהים, זה נפלא, זה אני כמו שאני, אני אהובה כמו שאני, אני כפי שאני, זה מספיק. אין עליי חובת הוכחה להצדיק את הקיום שלי, או להצדיק את האהבה שאני זקוקה לה כדי שאני אוכל לקבל אותה, או להשיג את האהבה של ההורים או את ההכרה של ההורים. זאת אומרת, אם ילד חי בחוויה שהוא אהוב והוא בטוח והוא רצוי והוא לא, והצרכים שלי חשובים, אז יש לי כתובת, אני תמיד יכולה לפנות ולבטא את הצרכים שלי בישירות. כשאנחנו אגב לא מוצאים את מקומנו במובן הזה, והצרכים שלנו הם לא תמיד לגיטימיים, והרצונות שלנו לא נשמעים אם בכלל, אז אנחנו לומדים או להתנתק מהצרכים שלנו, או לעשות המון מניפולציות כדי שהם יענו. לא להיות ישירים, לעשות הפוך על הפוך על הפוך, וליד וכן דלך וחנופה וריצוי ו... ניסיון לעשות עסקאות, לתת, 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 כדי שיום אחד ייתנו לנו. זאת אומרת, כבר אז, הקשר לצרכים ולרצונות שלנו מתחיל, נקרא לזה, להתאבט. זה לא ישר, זה לא הולך בצורה תקינה. זה כבר שם מתחיל להשתבש, וזה הופך להיות חלק מהאופי שלנו. התחושה העוצמתית, שאנחנו גם לא מודעים אליה ולא קוראים לה בשם, אבל היא נמצאת שם, זה שאנחנו לא אהובים. אם אני מרגישה שלא אוהבים אותי בתפיסה, אז אני תמיד, אני זו שטועה, אני אשמה, ואני חובה בושה. זאת אומרת, אם אני מרגישה את התחושה הבסיסית של לא אהובה ולא רצויה, אז יש לי חוויה של אני טועה, אני תמיד טועה, אני תמיד לא בסדר, אני לא בסדר, משהו לא בסדר איתי. וחוויית הבושה הזאת של משהו לא בסדר איתי, ומה שאני עושה זה לא בסדר, שזה חוויית האשמה. זאת אומרת, האשמה פונה אל העשייה, אני, מה שאני עושה זה לא בסדר, והבושה פונה אל ההוויה, על המהות שלנו. אני, משהו לא בסדר איתי. אפשר בקלות להפעיל עלינו מניפולציה, שאנחנו אשמים, שאנחנו צריכים לדאוג לאחר. האחר לצורך העניין, אם זה ההורה הזה או האמא או האבא. אז אפשר בקלות להפעיל עלינו מניפולציה שאנחנו אשמים, שאנחנו צריכים לדאוג לאחר, שהאחר מבייש אותנו, מאשים אותנו. אנחנו לומדים לפתח כלפי האחר סימפתיה. סימפתיה זה לא אמפתיה. אמפתיה זה חמלה כלפי האחר, זה הבנה מה עובר על האחר. הבנה, אבל ידיעה שזה עובר עליו, ואנחנו אמפתיים כלפי זה, אנחנו מבינים מה האחר עובר. סימפתיה, תחשבו למילה סימביוזה, שזה התמזגות. אז סימפתיה זה גם כן סוג של מיזוג, זאת אומרת זו הזדהות עם מה שאחר צריך ועם מה שאחר מרגיש. זאת אומרת שאנחנו מתערבבים עם האחר, ואז מבטרים על עצמנו. אם ההורה תובע מאיתנו להבין אותו, לענות לצרכים שלו, לענות לתביעות שלו, לענות לרצונות שלו באופן סיסטמטי, באופן שחוזר על עצמו, אנחנו לומדים לוותר על החיבור שלנו אלינו, אנחנו מבטרים על עצמנו, על הקול הפנימי שלנו, על ההקשבה לקול הפנימי שלנו, ואנחנו מזדהים עם מה שהאחר צריך, עם מה שחשוב לאחר. זאת אומרת, מה שחשוב לאחר הופך להיות חשוב לנו. ברגע שהוא מביא את זה אלינו, את מה שחשוב לו, זה הופך להיות חשוב גם לנו. זאת אומרת, ההורה או האדם הזה רותם אותנו לאג'נדה שלו, רותם אותנו למה שהוא רוצה ולמה שהוא צריך. ובאותו רגע אנחנו מתנהגים כמו חיילים, אנחנו מוצאים את עצמנו נלכדים ומסתחררים לתוך המערבולת הזו שאחר מביא אלינו, והוא מגלגל אלינו כאילו את הבעיה שלו, כמו כדור כזה שמתגלגל אלינו לתוך המגרש שלנו, ואנחנו מתחילים לשחק עם הכדור הזה כאילו זה המשחק שלנו. אנחנו שוכחים את עצמנו ונלכדים בתוך המשחק של האחר. ילד מאוד חשוף להשפעות, הוא פשוט הלך לאיבוד, זה כמו פינוקיו, אתה הולך בתמימותך למשהו מסוים, זה כמו כיפה אדומה, היא הולכת בתמימותה למשהו מסוים ומסתבכת עם אנרגיות של אחרים שהם אין להם בעיה לנצל, אין להם בעיה לנצל את התמימות הזו. עכשיו תחשבו על זה שאותו קודיפנדנט הולך ל... יש פה הרבה כלבים שנובחים ברקע, אני לא יודעת אם אתם שומעים את זה. אז אני מראש מתנצלת. יש פה כלב אחד שהוא ממש לא קודיפנדנט. יש לו הרבה מה להגיד. בכל מקרה, אם אנחנו מתייחסים לקודיפנדנט על הדברים שקורים לנו במהלך היום, תחשבו שאתם נכנסים לחנות, מתכוונים לקנות מוצר אחד מאוד ספציפי, ומוצאים את עצמכם, יוצאים עם 15 מוצרים, וואלה, כאילו הוא לא היה בתוכנית, אבל מה קרה? נפלתם על מוכר או מוכרת שיודעים את מלאכתם, הם יודעים לגרום לך או לך להאמין שאת או אתה צריכים את המוצרים האלה, ממש כדאי לכם, ממש חשוב שתקנו את המוצרים האלה, גם אם לא הייתם צריכים אותם לפני כן, וגם אם לא התכוונתם לקנות אותם, אבל האופן שבו מכרו לכם את זה, גרם לכם להגיד, וואלה, נכון, כן, זה נשמע הגיוני, וזה בדיוק על זה יושבים כל אשפי המחירות בעולם. הם יושבים על המקום של חוויית חוסר הערך, על חוויית חוסר הידיעה הפנימית, על חוויית חוסר החיבור אל העצמי האותנטי. הבן אדם מגיע באופן לא מכוון, אין לו כיוונון פנימי אמיתי, אין לו מחויבות לעצמו, אין לו מחויבות למה שהוא בא איתו מהבית, מה שנקרא, אין לו מחויבות וביטחון במה שהוא מרגיש ומה שהוא רוצה, ואז המוכר או המוכרת, המבינים במחירות, מזהים את הפרצה שאפשר דרכה להיכנס ולהגיד לבן אדם הזה, תקשיב, אתה חייב לקנות את זה, זה מצוין, זה במחיר ממש טוב, יש בדיוק מבצע עכשיו, וזה ממש עושה פלאים, וכאילו מישהו מדבר אורים ותומים, עכשיו ירדו לוחות הברית ואומרים לך, זאת האמת האבסולוטית. ולנו, למה קל להאמין בזה? גם אנחנו יודעים, 5 דקות אחרי שיצאנו מהחנות, וואלה, מה עשיתי את הקנייה הזאת? כמה פעם קרה לכם שנכנסתם לקניון? ואמרתם, אני לא קונה או אני לא קונה יותר מאלף בית גימל. ומצאתם את עצמכם נכנסים לסחרחורת של קניות, לקדחת של קניות, יוצאים משם ממלא סקיות, ויש כזה מין הנגובר של שופינג, של כאילו, וואו, וואי, איך הגזמתי, כמה קניתי. זה כאילו היינו לא בהכרה, משהו בנו איבד את ההכרה, ונלכדנו בתוך... יותר בתוך האג'נדה של המוכרים למכור לנו, זאת אומרת, הזדהנו והתערבבנו עם האג'נדה של המחירה שלהם, יותר מאשר עם מה שאנחנו הבטחנו לעצמנו, עם אג'נדת הקנייה שלנו. זאת אומרת, לנו לא הייתה כוונה ממוקדת, ואם גם הצבנו את הכוונה הזאת, עדיין, היא לא הייתה מספיק חזקה, איתנה ומושרשת בתוכנו, והלכנו לאיבוד בתוך רעיון של מישהו אחר, איך להיות בן אדם יותר מוצלח ושווה, אם אני אקנה את זה וזה וזה וזה, כל אלה ייתנו לי ערך. אחרת לא היינו קונים את זה. אנחנו מחפשים חוויה של מה שנקרא תחושה של תגמול מיידי, כמובן שהתגמול מיידי של הסרוטונין והאנדרופינים והדופמין, כל הדברים שאנחנו היום מכורים להם בתרבות האינסטנט, הלייקים, הקניות, באמת אפשר להפעיל עלינו בקלות מניפולציה. וכשאנחנו מתערבבים, כמו שאמרתי, ואנחנו בסימפתיה והתערבבות עם האחר, אז בכלל אנחנו מוותרים על עצמנו. ואני מדברת כאן עוד מהחוויה של הילדות. ומכיוון שכך, אם אמרנו בהתחלה שהתפיסות השורשיות שלנו, שאנחנו טועים, שאנחנו אשמים, ואנחנו חווים בושה בבסיס שלנו, אז אם אני אף פעם לא צודקת, או תמיד טועה, או אני לא יודעת מה אני באמת, אני לא יודעת מה טוב לי, אז אני לא יכולה לבטוח בבחירות שלי, אני לא יכולה להאמין שהבחירות שלי הן טובות לי, ולכן אני יכולה להיות בן אדם שעושה בחירה, ואז הוא מפקפק בה, ואז אני הולכת ושואלת אנשים, מה אתה אומר? וזה לא נרגע, כי יש משהו שלא סומך על עצמנו, מה מרגיש לי נכון. אנחנו מדברים כמובן על האינטואיציה, ועל תחושות הבטן, ועל היגיון בריא. כל הדברים האלה עובדים ביחד, אבל אם אין לנו קשר אליהם, בצורה מובהקת, כי איבדנו את הקשר אליהם כשהיינו ילדים, וידעו שהקשר, שהבדיקה, שמערכת ה-QA, מערכת הסריקה של הבאגים או של ה-Waze, זה שמכוון ומנווט אותנו, וידעו שה-Waze שלנו יהיה סוג של מנותק מהבפנים, הוא מחובר אל החוץ, והחוץ זה לתכתיבים החיצוניים, שמי שמנהיג את ה... את העולם שלנו, את החיים שלנו, בין אם זה ההורים שלנו, מערכת החינוך שלנו, המנטורים שלנו, או לא משנה, כל הדמויות הסמכותיות בחיינו, או המפקדים שלנו, כל אלה וידעו שהקשב יהיה אל החוץ, ולא אל הפנים. לא למדנו להתחבר לעולמנו הפנימי. זה מה שלא לימדו אותנו, וזה אחת המיומנויות הכי משמעותיות שלנו, שתלמדו, שנלמד בחיים שלנו. זה הדבר הכי משמעותי. כי ברגע שאנחנו לומדים להתחבר לאני שלנו, ולהקשיב קשב רב לבטן שלנו, לרגשות שלנו, לתחושות הבטן שלנו, למה שהגוף שלנו אומר לנו, לחוויות פנימיות מתוך למידה וחקירה פנימית, אם אנחנו ננוע מהמקום הזה, מהפנים אל החוץ, הדרך שלנו תהיה הרבה יותר מדויקת, כי אז אנחנו מחוברים ל-Waze הפנימי, למערכת הניווט הפנימית. מערכת הניווט הפנימית חייבת להיות מחוברת לרגש. הרגשות שלנו הם חלק ממערכת הניווט הפנימית, וכשאנחנו מנותקים מהרגשות שלנו והולכים כל הזמן לשכל ולהיגיון ולשכל ולהיגיון, אז נדמה לנו שאנחנו אלה שעושים את ההחלטות שלנו, אבל בשכל ובהיגיון שוכנות התפיסות. שוכנות התבניות והטבעות התפיסתיות שצברנו ומה שנקרא הוטבעו בנו מאז שהיינו ילדים ובמהלך חיינו. אז מה עם התפיסות החדשות או האמונות החדשות, האמונות התומכות שהיינו רוצים להחזיר לעצמנו? ובכוונה אני לא אומרת ליצור או לאמץ, כי זה להחזיר לעצמנו, כי אלה זכויות שלנו מלידה. זאת אומרת, אם לא היו מפריעים לנו והיו נותנים מענה לצרכים שלנו כילדים בצורה שקשובה לצרכים שלנו ולא מפרה את הקשב ולצרכים שלנו, אלא באמת נותנת מענה ולומדת וחוקרת אותנו ומגיבה למה שאנחנו ותומכת בנו. אם הייתה מערכת כזאת, לא היינו צריכים ליצור אמונות כאלה. האמונות האלה היו קיימות באופן טבעי, והם אכן התקיימו באופן טבעי עד שהן כוסו ועד שהן הפכו להיות נעלמות מאיתנו או לא נגישות לנו. והאמונות האלה, האמונות התומכות אומרות, אני אהוב, אני אהובה. יש לי זכות ורשות להתקיים. יש לי זכות להיות אני. ואני עושה נכון. וגם מותר לי לטעות, כי זו דרך הלמידה שלי. ולכן גם כשאני עושה טעות, זה בסדר. זו הדרך הנכונה עבורי. אני יכולה להחליט בעצמי, ואני מרגישה נכון. זאת אומרת, מה שאני מרגישה זה נכון. אני לא מפקפקת בתחושות שלי, אני לא מפקפקת בהרגשה הזאת של האם זה מתאים לי, האם זה לא מתאים לי, האם זה נכון לי, או האם זה לא נכון לי. אני סומכת על התחושות הפנימיות שלי. מה שקורה זה כשאנחנו גדלים, הטריגר העיקרי בחיינו הבוגרים שמציף את כל כאבי הילדות, ואני מדברת על הטריגר העיקרי, זאת אהבה ואינטימיות. אהבה ואינטימיות מעוררות את הטראומה, את הטראומה של הילדות, את טראומת ההתקשרות, גם על זה דיברתי בפרקים קודמים, על זה מה שנקרא attachment trauma, ואת הדרכים שבהם אנחנו ניסינו להגן על עצמנו ולהגן על עצמנו מהכאב של הטראומה הזו. זאת אומרת, התלות ההדדית מתעוררת לחיים ביתר סט כשאנחנו נמצאים במערכת יחסים רומנטית, במערכת יחסים של אהבה ואינטימיות, וגם כמובן לאו דווקא רומנטית, גם מערכות יחסים עם בני אדם שאנחנו באמת מתקרבים אליהם. אני לא מדברת על מערכת יחסים ככה רשמית, קולגיאלית, פונקציונלית, אני מדברת על מערכת יחסים שאנחנו מעורבים בהם רגשית. ושם התלות ההדדית אומרת לנו, בתוך מערכת היחסים, אני לא ראויה לאהבה כמו שאני, כך שעליי לתת לך משהו, אני צריכה להיות יעילה עבורך, לעשות דברים עבורך, לעשות איתך איזה סחר כזה, שיהיה לי מה להציע. אתם מכירים את האנשים שמציגים את עצמם, אז תמיד יש את המשפט, יש לי הרבה מה להציע. זאת אומרת, אם בכלל מישהו ירצה אותך, זה רק כי יש לך הרבה מה להציע. אתה צריך להציע לנו כדי שנרצה אותך. מילא בעבודה אפשר להתייחס לזה כמיומנויות נדרשות לעבודה. אבל אם אנחנו מדברים על זוגיות, ואם אנחנו מדברים על חברות, המקום הזה שאומר מההתחלה, למה אתה חושב שאנשים יכולים להיות או ירצו להיות חברים שלך, הוא יבדוק מה יש לו להציע, או פשוט אנחנו נשאל את זה באופן לא מודע, מה יש לך להציע, למשל גבר שרוצה להכיר אישה, מה יש לך להציע לבחורה, ומה לך יש להציע לגבר שלך. זה דבר ראשון, זה לא מה את רוצה להרגיש, איזה בן אדם את, האם אני רוצה להרגיש את ההדהוד, את החיבור הזה לבן אדם שאני אוהב ושיואב אותי, ונרגיש ביחד את האהבה שאנחנו, זה בטח לא עולה לנו דבר ראשון במוח או בלב. כי החוויה היא שאני כמו שאני, זה לא מספיק. אני צריכה לשרת משהו, אני צריכה לשרת מישהו. וככה זה קורה גם בעבודה וגם בעסקים. זה משפיע על הבריאות שלנו. לכמה מכם יש עניינים של בריאות? אני מדברת על כאבי בטן, על מיגרנות, כאבי גב, בעיות נשימה, בעיות עיכול, כאבי גרון חוזרים, קנדידה. וכשאני מדברת על קנדידה, אני מדברת על בעיית עיכול, שזה משפיע על המעיים. קנדידה זה אחת ההפרעות הבריאותיות הכי נפוצות שיש היום, והיא מאוד קשורה ברמת הנפש להיעדר עצמי ברור, מובהק ונוכח. זה כאילו אין אף אחד בבית. אני יום אחד אכנס איתכם לתוכן הזה של מה שקורה בתוך הגוף שלנו, ואיך הגוף שלנו כל כך חכם ויודע את הכל לפנינו. כי אנחנו, יש לנו גם מנגנון הדחקה. לנו יש מנגנון שאנחנו מדחיקים דברים, אנחנו מפחדים להרגיש רגשות, אנחנו לא רוצים שיכאב לנו. הגוף שלנו לא יכול להדחיק שום דבר. הכל בא לידי ביטוי בסופו של דבר, דרך הכאבים שלנו, דרך המחלות שלנו, או הבעיות הבריאותיות שלנו, ודרך העייפות שלנו, דרך רמת האנרגיה שלנו. הגוף לא יכול לשקר. ואני רוצה להגיד לכם שבתוך התהליכים שאני מלווה אנשים, אני רואה לפעמים אנשים עונים לי בפה משהו אחד, והגוף שלהם עונה לי משהו אחר. זה פשוט מדהים, כי הגוף תמיד אומר את האמת. תמיד. זה פשוט מדהים לראות את הדיסוננס בין מה שאדם מחליט או מכריז על עצמו, החלטה שרירותית שהוא בעצם כופה על עצמו להגיד את זה, או לחשוב ככה על עצמו, לבין מה שהגוף שלו מסגיר. ולפעמים זה בא לידי ביטוי בזה, שאנחנו לא מקשיבים לדברים שקורים לנו, שעושים לנו לא טוב, אנחנו לא ערים לזה, אין לנו את השיח הפנימי שאומר, זה לא נעים לי, זה לא כיף לי, את זה אני רוצה, את זה אני לא רוצה, הוא לא מקשיב לזה, אלא מה צריך, מה אני אמור לעשות, מה מצפים ממני, מה הדבר הבא שאני אמור לעשות, או מה איתו, איך אני יכול לעזור לו, או מה הוא צריך, כל הדברים האלה שפונים אל החוץ, ואיך אני נראה בעיני אחרים, מה אחרים חושבים עליי, כל הדברים האלה, אם בן אדם מבלה כל כך הרבה זמן במקום הזה, בתוך המוח שלו, הוא לא קשוב למה איתי, מה איתי, איך אני מרגישה, איך אני מרגיש. הבעיות הבריאותיות קשורות מאוד לקודיפנדנסי, לתלות הדדית, מתוך התפיסה שאומרת, אין לי זכות להיות. אני לא בתוך הגוף שלי, אני לא אוהבת את עצמי, ולא מגיע לי להרגיש טוב. בסיסי, לא? זה אפילו אין לי זכות להיות, תחשבו, מה זה אין לי זכות להיות? זה כאילו אין לי זכות קיום. אם אין לי זכות קיום, אז אני קצת הורגת את עצמי, לא? כל זה מדבר כמובן על חוסר אהבה. באחד הפרקים, נדמה לי, נקרא לאכול, לאכול הרבה, להתפלל מעט ולא לדעת לאהוב. אחד הפרקים בפודקאסט, מה שלא למדנו בבית ספר, יש שם פרק שמדבר ממש על הקשר בין הגוף לנפש, בין חוסר אהבה עצמית לאיך שהגוף שלנו מתנהל ואיך אנחנו, איך היחסים שלנו עם הגוף שלנו. כך שזה לגמרי אמיתי, זה לא איזה קלישאה ניו אייג'ית שאומרת אוהב את עצמך והכל יהיה בסדר, זה ממש אמיתי. אם אנחנו לא מרגישים עצמנו טוב עם מי שאנחנו ואנחנו שוללים את עצמנו, את העצמי שלנו, והעצמי שלנו נשלל עוד מהיותנו ילדים, אז אנחנו שוללים עצמנו את זכות הקיום, אז הגוף שלנו כחלק בלתי נפרד מהנפש, והוא מבטא, באופן מושלם אפילו את הכאב הרגשי שלנו. יש תכונה אחת שהיא מאוד מאוד מאפיינת אנשים שהם קודיפנדנט, ואני ביניהם, אני קודיפנדנט בהחלמה מה שנקרא, מתמשכת. קודיפנדנט הם מאוד מאוד עקשנים. מאוד עקשנים. הם מנסים כל הזמן, אנחנו מנסים כל הזמן לשנות את המציאות. קשה, אני יכולה, אני יכולה להתאמץ, אני יכולה לשכנע, אני יכולה לעמוד באתגר הזה, ואני יכולה לעמוד באתגר הזה, אני לא מבטרת, אני לא קוויטרית, אני אנסה בכל זאת, זאת אומרת, אנחנו מגיל מאוד מאוד צעיר, מנסים לשנות את המציאות, בכך שאנחנו בעצם נאבקים להוכיח את הערך שלנו. אנחנו מגיבים לכל מה שקורה בחוץ, ואנחנו מרגישים שאנחנו חייבים להוכיח את הערך שלנו בעולם, במרכאות, כן, אנחנו חייבים כביכול להוכיח את הערך שלנו בעולם, להתאמץ, להסתדר עם אנשים רודנים, אגואיסטים, בלתי נסבלים, לא מתחשבים, נצלנים, לא קשובים, כל התכונות הכי לא כיף להיות בסביבתם, אנחנו יכולים להתאמץ להסתדר איתם, רק כדי להוכיח לעצמנו ולכולם, שאנחנו יכולים להיות טובים עם כולם, ושאפשר לאהוב אותנו, ושבסוף נגרום לכולם לאהוב אותנו, כי אם מישהו אחד לא אוהב אותנו, זה מיד מאשר את התפיסה שאנחנו כל כך פוחדים לפגוש אותה, שאני לא ראוי לאהבה, שאי אפשר לאהוב אותי, שאני לא רצויה, שאני לא שווה, שאין לי ערך. מספיק שבן אדם אחד בא מהמקום הזה, שהוא מתחיל לערער מולי, מבקר אותי, שופט אותי, מזלזל, מתנשא, נותן לי הערות לשיפור ושיפוץ, מה אני צריכה לעשות כדי שלדעתו אני אהיה טובה, או לא משנה מה. אם בן אדם זאת הגישה שלו, אני לא מדברת על ביקורת בונה פה ושם, ורוב הזמן העצמה, אני מדברת על שיטתיות של הקטנה וביטוי כזה של חוסר סביעות רצון ממני, כאילו כמעט, נו, אני מדברת על הגישה הנרקסיסטית ששמה את עצמה כאוטוריטה מוסמכת ועליונה, ראש נשיא בית הדין העליון, בא ונותן לי שיקוף, אנליזה, דיאגנוזה, ואומר לי מי אני ומה אני, ואיך לדעתו אני צריכה להיות, ומה אני צריכה לעשות, ואיך לדעתו אני צריכה להשתפר כדי שהוא יהיה מרוצה ממני. וזה דבר שמפעיל אצלנו את הטראומה הישנה של הרצון להשיג את אהבת ההורה הלא מרוצה מאיתנו, את אהבת ההורה שיש לו עלינו ביקורת, ושאנחנו מרגישים שהוא לא שמח בנו, ושאין לו סביעות רצון מאיתנו. ולכן יש לנו את הרצון הזה, אתם מכירים את הביטוי היהודי, נחת מהילדים, נחת מהילדים, הילדים יש להם תפקיד להביא נחת להורים שלהם. וואו, איזו שטיפת מוח. למה ילד צריך להביא נחת להורים שלו? הילד זקוק לרגיעה. מה זה נחת? נחת זה רוגע, זה סיפוק, תחושת צביעות רצון. ולשים את התפקיד הזה אצל הילד, זה כבר בעיניי אין לי שום כוונה לפגוע באף אחד, אבל זה משהו, זה אקט אלים כלפי העצמי של הילד. שהילד מקבל ג'וב כזה, להביא נחת לאחרים, שהילד יהיה ילד טוב, למי הוא טוב? למי הוא טוב? אם הוא כל הזמן מרצה את האחרים, וכולם מרוצים ממנו, אבל הוא, אף אחד לא בירר מה שלמה, האם טוב לו, אם משהו מגלם עבור כולם, אז למי זה בדיוק טוב שהילד הזה הוא טוב? למי הוא טוב? בטח לא לעצמו. אז מי רוצה לחיות ככה ברצינות? וזה לא נעים לשמוע את זה, נכון? אנחנו לא חושבים את עצמנו כאנשים כאלה חסרי עמוד שדרה, אבל אנחנו לא חסרי עמוד שדרה, אנחנו בני אדם עם כל כך הרבה יכולות וכל כך הרבה אפשרויות. אבל יש הבדל בין הפוטנציאל שלנו, הפוטנציאל העצום שלנו, למה שלימדו אותנו להפיק ממנו. זאת אומרת, יכול להיות לי פוטנציאל מדהים, ולימדו אותי להשתמש בעשירית מהפוטנציאל שלי, אפילו 2% מהפוטנציאל שלי, ואמרו לי 2% האלה מאוד מקובלים עלינו, אנחנו מאוד מרוצים מ2% האלה. את השאר, אנחנו אפילו לא נכיר בזה, ומה שלא יתרום לנו, אני אתעלם מזה. וכשאתה רוצה לגרום לילד לזנוח את החלומות שלו, ואת האני שלו, ואת העצמי שלו, אתה פשוט לא מתייחס אליהם. אתה מבטל אותם, אתה מתעלם מהם, אתה לא מכיר בהם, אתה לא רואה אותם, אתה לא שומע אותם, וברגע שכהורה אתה מתעלם מחלקים נכבדים בפוטנציאל של הילד שלך, אז הילד שלך לומד שזה כנראה, הוא דמיין את זה, זה לא אמיתי, אין לזה קיום, רק אני רואה את זה, רק אני שומע, אף אחד לא רואה את זה, אף אחד לא שומע, זה חסר משמעות, זה חסר חשיבות, יאללה, ניפטר מזה, אף אחד במילא לא מתלהב מזה anyway, אז זה נשכח כלא היה. אני עובדת לפעמים עם אנשים שכל החיים שלהם היו נחשבים לילדים הטובים במשפחה. הילד הטוב שעוזר לאימא, שעוזר לאבא, שעוזר לאחים ולאחיות שלו, שתומך, שמרצה את אשתו, שמרצה את הילדים שלו. וכשאני שואלת את אותו אחד, את אותה אחת, אבל מה רציתם כשהייתם קטנים? מה רציתם להיות? מה רציתם לעשות? מה היו החלומות שלכם? מה היו התשוקות שלכם? אני פוגשת מבט מפוחד כמעט. כאילו השאלה הזאת הכניסה אותו להלם, לשוק. כאילו, מה את רוצה ממני? מאיפה את מצפה שאני אביא לך את התשובה? אין לי מושג. אין לי מושג. אני לא יודע בכלל מי אני הייתי או מה אני רציתי. מאיפה יש לי? אני לא יודע. אני לא זוכר. אני שואלת אותה, יש לך תחביבים? יש דברים שרצית לעשות? אני לא זוכרת, אולי, יכול להיות. היא מתחילה לנבור כזה, אתם יכולים לראות את הנבירה הזאת שהיא כאילו זורקים אתכם לתוך איזה חדר מבולגן כזה, ואומרים לכם, תמצאו את הטבעת. איזה טבעת? של מי הטבעת? איך היא נראית? זהב, כסף, פלסטיק? איפה להתחיל לחפש? ככה. הפנים האלה שתפגשו, כשתגידו למישהו, כשתכניסו אותו לחדר מלא 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 בלגן וגרוטאות, תמצא את הטבעת ותצאו מהחדר. המבט ההלום שיהיה לו על הפנים, זה אותו מבט שאני פוגשת אצל ילדים שכל החיים שלהם ניסו לעשות ועשו את מה שציפו מהם, והאני האותנטי שלהם נקבר מתחת לכל המילוי, התפקיד של הילד האמפתי, הילד ה-co-dependent, התלותי, שמרצה את ההורים שלו ומרצה את הסביבה שלו ועושה הכל כדי להיות בסדר, בסדר עם כולם. טוב, אז קודם כל אנחנו רוצים לראות אם אנחנו רוצים להמשיך להחזיק בזה, אם אנחנו רוצים לחיות מתוך התוכנה הזו של ה-co-dependency, אם אנחנו רוצים לחיות מתוך התוכנה הזו, אם זה לא משרת אותנו, אז אנחנו מוזמנים לשחרר את זה, אם זה לא משרת אותנו. גם אם זה יחשב, אגב, בעיני הסביבה לכישלון, אם רע לכם במקום מסוים, במגורים מסוימים, אם רע לכם בעבודה שלכם, בעיר מסוימת, ביחסים עם חברים מסוימים, בניסויים שלכם, במערכות היחסים שלכם, בזוגיות שלכם, בכל מקום שבו לא טוב לכם, ואין עם מי לדבר, אין עם מי לדבר, ניסיתם לדבר, ניסיתם לבקש, ניסיתם לעבור איזה גישור, ניסיתם לעבור, אם אתם בזוגיות, טיפול זוגי, לא עובד, אין לכם פרטנר לשיח הזה. אל תנסו בכוח לגרום לזה להחזיק מעמד או לעבוד. אתם צריכים פרטנר אמיתי למסע הזה. לא לעשות את זה לבד, זאת אומרת, לא להיכנס לקשר עם עוד מישהו, בין אם זה חבר, שותף לעסקים, בן זוג, להיכנס לתוך מערכת יחסים שהיא אמורה להיות שיתוף פעולה, כשהצד השני לא משתף פעולה, ואפילו מנסה לגרום לכם להירתם לאג'נדה שלו ולא מקשיב לצרכים שלכם, אם אתם נמצאים בקשר כזה ואין עם מי לדבר, ובן אדם השני לא מעוניין לעשות איזשהו תהליך של גישור, של אישור הדורים, של להקשיב לשני הצדדים ולעשות איזה סוג של סינכרון של שני הצדדים, הציפיות של שני הצדדים, אם הוא לא מוכן לעשות את זה, הוא אומר my way or highway, מה שנקרא, או בדרך שלי או שביי. זה לא יקרה בדרך אחרת, רק כפי שאני רואה את זה. ואם אתם נמצאים בתוך מערכת יחסים כזאת, או בתוך תקשורת כזאת, אתם לא יכולים לסחוב את הכל לבד, אתם לא יכולים לעשות את זה לבד. כנ"ל בעבודה שאולי מנצלים אתכם שם, אולי גם בקשרים עם חברים או חברות שמנצלים, זאת אומרת שאתם מרגישים שאתם קצת עובדים אצלם, זאת אומרת שמה שאתם רוצים לא קורה, תמיד הולכים למקומות שהם רוצים, תמיד נפגשים בתנאים שלהם, תמיד נפגשים בזמן שלהם, תמיד מדברים עליהם, תמיד מייעצים להם, אתם אלה שמקשיבים, אתם אלה שמכילים, אתם אלה שמייעצים, ומרגישים שזה לא דו-כיווני, זאת אומרת, זה לא הדדי וזה לא שוויוני. יש שם משהו שמרגיש כאילו אתם פחותי מה שנקרא מעמד בתוך הקשר, או הצרכים שלכם פחות חשובים. והרבה פעמים אתם גם מאפשרים את זה, אנחנו מאפשרים את זה שהצרכים שלנו יהיו פחות חשובים, כי זה לא בא מבחוץ, זה לא שהבן אדם הזה החליט עלינו שהצרכים שלנו פחות חשובים. זה אומר שאנחנו, כבר כשהיינו ילדים, חיינו את זה ככה. זאת התפיסה שאימצנו אותה. כמו שאמרתי מקודם, התפיסה הזו היא כבר הושתתה בנו, היא כבר קיימת בנו. אז האנשים האלה שמרוכזים בעצמם, הם אלה שימשכו אלינו. אנחנו שמרוכזים באחר. אנחנו שמרוכזים במה אחר צריך, וקל לנו להתרכז במה שאחר צריך. זה מנגנון הישרדות, ואני אסביר לכם למה זה מנגנון שעוזר לנו לשרוד. כי אם אני הרגשתי לא בטוחה בילדות שלי, זאת אומרת, לא רציתי לקבל ביקורת, קיבלתי הרבה ביקורת, קיבלתי הרבה הערות, איסורים, תיקונים, ענישות, אז אף ילד לא אוהב את זה. הוא לא אוהב את זה, אז הוא מנסה כל הזמן לא לטעות. הוא כל הזמן דרוך החוצה, הוא מסתכל, הוא שורק כל הזמן את הסביבה שלו, איך רואים אותו, הוא אומר משהו ואשר מסתכל מי שמע. אפילו אם זה ילד שמבטא את עצמו, זאת אומרת, יש לו הומור טוב, הוא יכול להגיד, לספר איזה בדיחה, והוא כזה שורק לראות מי שמע את הבדיחה, מי צוחק, מי לא צוחק, הוא קולט מי צוחק, מי לא צוחק, מי בעדו, מי רואה אותו, מי לא רואה אותו. הילד לומד לשרוד ברמה הכי גבוהה, כי הוא מסתכל החוצה כל הזמן, והוא לומד שכדאי מאוד שהוא יהיה מאוד מרוכז בחוץ, כדי לדעת מי עשוי לתקוף אותו, מי עשוי להעליב אותו, מי בטוח לו, מי לא בטוח לו. הוא קורא מצבי רוח של אנשים שהם למשל יש להם התקפי זעם, או שהם מתפרצים, או שהם מעליבים, או שכשלא טוב להם, אז לאף אחד לא טוב בסביבה שלהם. גם את זה אנחנו מכירים. אז אם למדתי לעשות את זה מגיל מאוד מאוד צעיר, אז ברור שאם אני אלך לרעיון עבודה, והבוס הזה שראיין אותי הוא בן אדם שסופר מרוכז בעצמו, והוא גחמן ויש לו מצבי רוח, והוא שתלטן והוא תוקפן, והוא יראה אותי יושבת ברעיון עבודה, וכל מה שאני מנסה כל הרעיון זה ככה להשיג את המבט שלו, זה לקרוא מה הוא צריך, זה להתאים את עצמי אליו, זה לענות, זה ממש להיות כאילו כמו זיקית מולו, להתאים את עצמי אליו ברמה כזאת שאני רוצה להתחבב עליו או להרשים אותו, גם אם אני מנסה להרשים אותו בשיא הביטחון, בשיא הקריזמה, בשיא השטף של הדיבור שלי והרהיטות, כל הדברים האלה, עדיין זה לא משנה איך אני מדברת, זה לא משנה מה אני אומרת, זה משנה מאיפה זה מגיע. אם זה מגיע מהצורך שלי להתקבל לעבודה, להרשים אותו, לגרום לו לחשוב עליי דברים טובים, הוא יקלוט את זה, הוא יקלוט את המקום שבי שמנסה להתחבב ולרצות ומתאמץ מאוד בשביל זה. וזה בדיוק מה שהוא מחפש. ומה שמדהים שאנחנו כל כך נשמח שהתקבלנו לעבודה הזאת, ואנחנו לא מבינים שלא התקבלנו רק לעבודה שכתוב בחוזה עם האותיות הקטנות. הרבה מהעבודה הזאת לא כתובה בחוזה. מה שנקרא חוזה הרפאים שלא חתמתי עליו, אבל כולנו יודעים שזה מה שאני הולכת לקיים שם. בחוזה הרפאים אני אספוג אלבונות, אני אספוג ביקורת, אני אספוג חוסר סביעות רצון ממני, אני אספוג עומס של עבודה שלא הסכמתי ולא סיפרו לי שאני הולכת לעשות, אני אספוג עוד ועוד מטלות, אני אספוג חציית גבולות, אני אספוג שעות נוספות, אני אספוג חוסר התחשבות בחיי האישיים, אם יש לי ילדים, או אם אני רוצה, או אם קבעתי משהו משפחתי, או קבעתי עם חברים, ואני קבעתי בשעה מסוימת, ופתאום יש בלטה מהעבודה, ואין התחשבות בחיים הפרטיים שלי, ובתוכניות שלי, ובי, אלא העבודה קודמת לכל, זה אומר שהמגנטיות שלנו עבדה מצוין, במובן האירוני. זאת אומרת, הבוס שמרוכז בעצמו ובשבילו הכי חשוב לו זה העסק שלו, ואני שמרוכזת בחוץ, שרוצה הכי הרבה לרצות את החוץ ולהראות לו שאני ראויה לעבוד בחברה הזאת. ולכן המרוכזת בחוץ והמרוכז בעצמו, ברגע שהם נפגשים, יש שם מגנטיות, וזה קורה כמובן גם במערכות יחסים אישיות, גם עם חברים, גם עם בני זוג, עם קולגות, עם שכנים, עם מי שאתם רוצים. זה אחד מדגמי התקשורת הכי נפוצים על פני הפלנטה הזאת. ואני יכולה להגיד את זה, אגב, על כל קבוצה שיש לה את גאוות היחידה הזו, שהיא גורמת לאנשים להתמזג ולאבד את הזהות האישית שלהם בתוך הקבוצה. הם הופכים להיות כאילו איזה מישמש עם הקולקטיב, וזה לא משנה אם מדובר בצבא או באיזה קבוצה שהיא פילנטרופית או תרבות רוחנית מסוימת עם אג'נדה רוחנית, בין אם זה דתית, בין אם זה רוחנית מהניו אייג'. ברגע שבן אדם מרגיש שיש כללים שמוכתבים, יש קודים של התנהגות, יש קודים של שפה, הייחודי הוא מוצנע לכת, מה שנקרא, הוא לא בולט מאוד. יש דברים שאתה יודע שאתה צריך להוריד פרופיל בשביל להיות חלק מהקבוצה. זה מאוד מאוד עדין מה שאני אומרת, כי אי אפשר להגיד את זה בהכללה על כל קבוצה. זה מאוד מאוד עדין, אבל אני אומרת לכם, בסופו של דבר, כל אדם עם עצמו, כל אחד מאיתנו, צריך לבדוק בכנות עם עצמו, האם נעלמתי לעצמי בקבוצה הזו, האם נעלמתי לעצמי, אני כבר לא שומעת את הקול שלי, אלא אני שומעת בראש שלי את הקול של הבוס שלי. ככל שנדבר יותר על התוכן הזה, וניכנס לפיקסלים הכי קטנים שלו, ונסתכל על זה מאוד מבט, ומאוד זווית, ומאוד סיפור, ומאוד דוגמה, ככה אנחנו יותר ויותר נהפוך את המעורפל הזה, ואת החלקים הלא מודעים שבנו שמנהלים אותנו, למודעים ולבורים ולניתנים לטיפול. כי ככל שאנחנו רואים את זה יותר בבירור, ככל שאנחנו רואים איך זה מנהל אותנו, איך זה משפיע עלינו, איך זה גורם לנו להתרחק מעצמנו ולהגיב אל החוץ ולרצות את החוץ ולאבד את הדרך האישית שלנו, את הנתיב הייחודי שלנו, ככל שיותר נראה את זה, אבל לא ממקום של שיפוט ולא ממקום של ביקורת ולא כעס על עצמי. זה לא אשמתנו, אנחנו גדלנו בילדות שגדלנו בה, אנחנו עוצבנו כמו פלסטלינה, אנחנו היינו ילדים עד גיל 7 עם מוח על גלי תטא. זה גלי תטא, זה אומר מצב היפנוטי במוח. זאת אומרת, איזו ברירה כבר הייתה לנו? איזו ברירה כבר הייתה לנו? אם לתוך הילדות הזאת נולדנו, אם לתוך המערכת המשפחתית הזאת, הספציפית הייחודית שאליה נולדנו, מערכת החינוך הזו, בכל הדברים האלה קיבלנו את ההשפעות העמוקות, והחלקים האלה שבאנו שהתחבאו בפנים, והחלקים האחרים שיצאו החוצה כי הם תוגמלו וקיבלו הערכה וקיבלו תגמול ופרגון והכרה, אז מה שקיבל הכרה התפתח, ומה שלא קיבל הכרה לא התפתח. לדוגמה, אם הייתי ילדה שאוהבת מאוד מאוד לחכות את אמא ולטטא במטטה קטן את הבית ורוצה לעזור לה עם הכלים, וילדים רוצים הרבה דברים לחכות את ההורים שלהם בהרבה דברים, אז אחד מהם היה למשל לרצות לנקות את הבית, ואז היא קיבלה תגמול נהדר וקיבלה משימות לניקיון, וכל הזמן אמרו לה, איזה יופי את מבשלת, איזה יופי את מנקה, איזה יופי את עוזרת לאמא, איזה ילדה טובה, איך את עוזרת לאמא, שזה לא משהו שהכתיבו לה, אבל זה משהו שטיפחו אצלה. לעומת זאת, כל פעם שהיא אהבה לרקוד, התעלמו מזה. או כשהיא אהבה לצייר, לא הייתה התייחסות לציורים שלה. היו אומרים, איזה יופי, או אפילו לא מתייחסים לזה. היא לא קיבלה הכרה, אז היא זנחה את זה. הרבה פעמים אנחנו זונחים חלקים שלא מקבלים הכרה, כי ילד זקוק להכרה מבחוץ, באופן טבעי. זה לא עניין של ילד שהוא רוצה הכרה מבחוץ, זה משהו רע. זה לא רע, ילד מבקש כל הזמן שיראו לו מי הוא ומה הוא. אם ההורה רגיש, הוא אמפתי, הוא לומד את הילד שלו, והוא לומד להסתכל ולהגיד, הילד שלי ככה, אני שם לב שהילד שלי ככה, ואז הוא משקף לילד. דיברתי על זה בפרק הקודם, על השיקוף, על הצורך העמוק הזה בשיקוף, שההורה משקף לילד. כל דבר אצלו משקף, מחזק, מנחה, מדריך, גם מתקן דרך שיקוף, אבל באופן שהוא תומך ולא שובר את רוחו ולא משפיל אותו ולא מבייש אותו, אז הילד לומד את כל המנעד שלו, את כל המניפה שיש בתוכו, במה שההורה מבחין, גם הילד יכול להבחין. לכן, גם כשילד מבטא חלקים נוספים שבהמשך לא מתפתחים, הסיבה שהם לא מתפתחים, כי הם לא קיבלו שיקוף, מצטמצמת לאפשרויות שעליהם קיבלתי את ההכרה. זאת אומרת, ההכרה במשהו והשיקוף במשהו בתוכי, בעצם זה המימון האנרגטי, זה המימון שנותנים לי לפתח את המוצר הזה. אני מקבלת מימון מהקרן, הורות, לפתח את המוצר של כישורי הניקיון שלי והעזרה בבית. אבל אין שום התייחסות אם שלחתי כתב עת למשפחה שלי ושלחתי להם סיפור קצר שכתבתי ולא הייתה שום התייחסות או התעלמות או חוסר התלהבות, אז בעצם הדבר הזה לא קיבל מימון ולכן לא יכולתי לפתח את המוצר הזה וזנחתי אותו כי הוא לא מעניין אף אחד. כך שאם ראו אותי והכירו בי ובניתי בתוכי איזשהו שורש רגשי ואמונה פנימית, גם אם בחוץ יקשו עליי, יכול להיות שזה יהיה לי קשה, כי אני אהיה מאוד מופתעת שלא כולם מאמינים בי, אבל אם זה עמוק בתוכי, נטוע היטב, והידיעה הפנימית שלי יותר חזקה ממה העולם אומר לי בחוץ, אני יכולה להמשיך במסע שלי ולא לוותר על מי שאני. אבל אם העולם הפנימי שלי רעוע, והוא מה שנקרא משענת קנה רצוץ, זאת אומרת, אין שורש, ידיעה פנימית ממשית, אין מוצקות של הידיעה הפנימית שלי ושל ההכרה הפנימית שלי, אין עצמי מוצק, החוץ יכתיב לי ויכול לגרום לי לוותר על חלומות שרציתי להגשים, וכשפגשתי שלילה או התעלמות או חוסר התלהבות, אני יכולה להיסגר, לוותר, לנשור ו להתייאש מזה לגמרי ולפנות לכיוון אחר. כיווני החלמה. מה עם כיווני החלמה שלנו כדי לשבור את הלופ הזה של התלות ההדדית? ואני רוצה להגיד לכם שכשאנחנו שוברים את הלופ הזה של התלות ההדדית, זאת אומרת, אנחנו מתחילים לפרום את הדבר הזה שמחזיר אותנו שוב ושוב, לא להקשיב לעצמנו, להקשיב לאחרים, לרצות אחרים, לדאוג לאחרים, לפעול למען אחרים, להזניח את עצמנו, לא להיות נאמנים לעצמנו, אפילו לא לדעת מה אנחנו מרגישים ומה אנחנו צריכים. אנחנו אפילו לא יודעים מה אנחנו רוצים, מה אנחנו צריכים. עד כדי כך אנחנו לא למדנו ולא התאמנו בלשאול את עצמנו את השאלות האלה. מה נעים לי, מה לא נעים לי, מה טוב לי, מה לא טוב לי. כדי לשבור את זה, אנחנו קודם כל צריכים לרצות לעשות את זה. אנחנו רוצים להפסיק לרצות להיות המותק של כולם, החברה הכי טובה של כולם, הבן אדם הכי נשמה בשכונה, המלח הארץ של החבר'ה, המלאך שעוזר לכולם, זה שמציל את החברים, את המשפחה, זה הילד הטוב, המוצלח, מה שנקרא הגולדן בוי או הגולדן גרל, whatever. שאנחנו מוותרים על התפקיד המרשים הזה, או התפקיד המתוגמל הזה, שהרבה אנשים אומרים כל הכבוד, כל הכבוד, אבל אנחנו מרוקנים את עצמנו ומאבדים את כוחות הנפש שלנו, וגם הרבה פעמים בוגדים בעצמנו, אומרים לעצמנו לא, כדי להגיד למישהו אחר כן. אם אני רציתי עכשיו לנמנם ומישהו צריך משהו, אז אני אומרת לעייפות שלי, לא, את תישארי עייפה, אנחנו לא נלך לישון, אני אלך לעזור למי שעכשיו צריך אותי. זה גם לא לדעת לשים גבולות כמובן. כשאני מסכימה לשבור את הלופ הזה וללמוד מה זה קודיפנדנסי, אנחנו צריכים ללמוד את זה, אנחנו צריכים ללמוד דינמיקות של יחסים בין החלקים האלה המרצים לבין החלקים שמאמנים אותנו ומאלפים אותנו לרצות אותם, כשאנחנו מדברים על החוץ. כשאנחנו מסכימים ללמוד את כל התוכן הזה, הכל ישתנה. הכל ישתנה כי אנחנו באמת מתבגרים. אנחנו עדיין פועלים מתוך תוכנה ילדית, אבל תחשבו מה זה להיות בן אדם מבוגר ושקול, ששוקל כל דבר ופועל באופן שהוא רואה את כל החלקים ועושה את השקלול הזה מתוך בחירה ולא מתוך ריצוי או מתוך התניה, אלא מתוך בחירה אמיתית. הכל ישתנה. המצב הנפשי שלנו, הכללי שלנו, הכלכלי שלנו, הבריאותי שלנו ומערכות היחסים שלנו, הכל ישתנה. לדעת להבחין מה שלי, מה לא שלי, מה שנקרא גבולות בריאים. אנחנו צריכים גבולות בריאים, וללמוד גבולות זה זאת אומנות, זאת באמת אומנות. לעמוד על שלי, לא להיכנע למניפולציות וגם לא להפעיל מניפולציות. כי הרבה פעמים הקודיפנדנט כל כך למדו, אנחנו כל כך למדנו שהצרכים שלנו לא חשובים, ומה שאני צריכה או רוצה זה לא חשוב מספיק, ואפילו יש לי קישור לבושה, לחוויה של בושה. יכולה להיות לי חוויה של בושה. מעצם העובדה שאני רוצה משהו, אני ארגיש מבוכה לבקש את זה, גם אם זה לגמרי קביל, ואם מישהו אחר היה מבקש את זה ממני, בכיף הייתי באה לקראתו, כמו למשל לבקש עזרה. הקודיפנדנט הרבה פעמים הוא לא כולם, כן, יש כאלה שהם כל הזמן נתלים בעזרה, אבל הם לא עומדים על הכוח שלהם. והחלק, הצד השני, הקצה השני שלהם זה שהכל אני אעשה לבד, והכל אני אעשה למען אחרים, והכל אני אסתדר, והכל והכל אני לבד, לבקש עזרה רק אם אני הולכת למות. משהו כזה. אני יכולה להגיד לכם שאני עוד מתמודדת עם התוכן הזה אצלי, ללמוד לבקש עזרה, ללמוד להגיד, אני לא יודעת הכל, אני לא יכולה הכל, או אני לא מסוגלת להתמודד עם הדבר הזה. זה גדול עליי, או זה מתיש אותי, או זה שואב לי את האנרגיה, או לא בא לי לעשות את זה, או אני מבינה שיש בזה אתגר, אבל האתגר הזה לא מעניין אותי. זה דברים שאנחנו לומדים לאכזב אחרים ממקום של לא הכוונה שלי לאכזב מישהו, אלא הכוונה שלי היא לרצות את עצמי. ולרצות את עצמי זה לשים את עצמי קודם, קודם כל אני, ואם האחר מבקש את מה שאני רוצה לתת לעצמי, אז הוא אומר, תני לי את זה, אל תתני לך את זה. אם בעבר הייתי נותנת לו את זה, היום אני אומרת לו, זה שלי. כי זה החלק ששם כבר נפצענו בילדות. הרי בילדות אתם מכירים את זה שהילד הוא כזה מתחיל, לא, זה שלי, אני רוצה לשחק עם הצעצוע הזה, וגם הצעצוע הזה הוא שלי, ואף אחד לא יכול לגעת לי בצעצוע, וזה שלי, וזה שלי, וזה שלי, זה שלי מהבית, הוא הולך לגן, לא מעניין אותו, הוא בא לגן עם משהו מהבית, זה שלי מהבית, מה זאת אומרת? זה שלי. אם בשלבים האלה מתחילים, בשלב מאוד מוקדם, בגיל שנתיים, שלוש, ארבע כזה, הגילאים האלה, שלהתחיל להגיד לילד, תוותר, זה של כולם, אם זה מגיע טרם זמנו, אם הילד לא עבר מספיק חוויה של זה שלי, ואז אומרים לו, כן, זה שלך. נותנים לו את חוויית העצמאות והעצמיות. אם החלק הזה לא מתממש, ומגיל מאוד צעיר, מחנכים אותו שיש עוד אחים, או שיש עוד אנשים בבית, ושהוא צריך להתחשב בכולם, בטרם זמנו, מה שנקרא, בטרם הוא מימש ועיצב וביסס את חוויית העצמי שלו, את התחושה שיש לי הזכות לשלי, למה ששלי שלי. אם הזכות הזאת לא בוססה, אז אין לי את החוויה הזאת של מה שלי ומה לא שלי. אני כבר הגבול הזה נחצה, כבר אני מתחילה להתערבב עם האחר. ולכן גם המקום הזה של לבקש משהו בשביל עצמי, אם אני מתביישת בזה שאני רוצה משהו בשביל עצמי, אז אני אנסה לסדר את זה, שזה לא רק בשבילי, אלא זה בשביל, זה המניפולציה, לנסות לשכנע, לתת לי משהו שאני רוצה, ולשכנע את כולם שזה טוב לכולם. מכירים את זה? אם לפעמים רואים ילד מנסה להתחיל לעשות מניפולציות, הוא מנסה לשכנע את ההורה שלו, למה כדאי להורה הזה לקנות לו את הדבר הזה שהוא מבקש, במקום להגיד לילד, להורה, זה מה שאני רוצה, כי אני רוצה. לא אומר, אבא, אתה יודע, אם אתה תקנה לי את זה, אז כדאי לך, כי אז אני בלה 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 בלה. הוא ממציא כל מיני דברים, וזה תמיד משעשע את ההורים, אבל ברגע שילד מתחיל לעשות מניפולציות, אפשר לראות שהוא מרגיש שלבקש משהו לעצמו, זה לא מספיק טוב, הוא צריך שיהיה לזה צידוק לכל הקולקטיב, לכולם, שכולם ירוויחו מזה. כשזה קורה בשלב מוקדם, בטרם העצמי, העצמי לא מבוסס, ואז נהיה האנחנו. וכשיש רק את האנחנו, וכל, ואחרים יש להם את עצמם, מה שנקרא, מה ששלי שלך, ומה ששלך שלך, ומה ששלי שלנו, זאת אומרת, אין לי חווה של עצמי. וזה גם נחשב לחינוך מאוד ערכי, הייתי אומרת, וגם דתי, החינוך הזה של לתת ולתת לכולם. עכשיו, תראו, זה מדהים כשהנתינה היא באה בשלב יותר מאוחר. גם המצפון של הילדים מתפתח בשלב יותר מאוחר. הם קודם כל צריכים ללמוד את עצמם, וכמובן שהשלב הזה עובר בשלום, אז הם לא נתקעים באזור הנרקסיסטי, הם ממשיכים לעבר האזור הקולקטיבי, זאת אומרת, רואים כבר את האחרים, מתחשבים באחרים, אבל יש יחסי גומלין, יש מסע ומתן בין החוץ לפנים, אבל ברגע שאין את הפנים, אז החוויה הזאת היא נפגעת, ואז יש את החוץ ואת החוץ ואת החוץ, ואני האותנטי שלנו מוצא את עצמו קבור, פשוט ככה. אני אחזור למקום הזה שלא להיכנע למניפולציות וגם לא להפעיל מניפולציות. זה דורש המון המון אינטגריטי. אינטגריטי זה אומר יושרה פנימית. כמה פעמים הפענו מניפולציה ובתוך תוכנו ידענו שאנחנו עושים עכשיו מניפולציה. שאנחנו מנסים, אתם מכירים את זה שמתחילים לנסח משהו שאתה רוצה לבקש משהו בוואטסאפ למשל. ואז אתם רואים בן אדם כותב, מוחק. מקליד, מוחק. מפסיק, מקליד, 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 מקליד. בסוף נשלחות לכם 4 מילים. אחרי שהוא כתב איזה, לא יודעת, 10 דקות. מה קרה שם? הוא ניסה, הוא רצה להגיד משהו, או לבטא משהו, או לבקש משהו, אבל כל הזמן פגש את החוץ. אמר, לא, לא, זה לא טוב. אם אני אגיד ככה, הוא יחשוב ככה. זאת אומרת, הוא כל הזמן ניסה להתאים את עצמו לאיך האחר יקרא ומה האחר יקרא ומה הוא יסיק מזה, ולפי זה הוא החליט, לא, כן אני אשלח, לא אני אשלח, איך יגיבו, מה יחשבו, איפה זה יפגוש אותם, האם זה יגרום להם לתת לי את זה, או לא, זה לא ניסוח טוב, שנייה אני אנסח את זה עוד פעם, שנייה אני אנסח את זה עוד פעם. זאת אומרת, לא, אין שם אימון, לכולנו אגב, אין שם את האימון הזה שאומר, אני אגיד את זה כמו שאני מרגיש את זה, אני אגיד את זה כמו שאני מרגישה את זה. אני אדבר בחנות. אני אדבר פשוט בחנות. אני אגיד מה אני מרגישה ומה אני מבקשת ומה אני רוצה, ואני גם אתן את האפשרות להגיד לי כן או לא. אבל אם אנחנו לא רוצים לשמוע לא, או אם אנחנו לא רוצים שהוא ייפגע, אבל בכל זאת רוצים להגיד את האמת שלנו ולהגיד לא, למשל לא מתאים לי, אבל אני לא רוצה, אבל אל תיפגע. שוב, זה שליטה. בן אדם זכותו להיפגע, בן אדם זכותו להתאכזב. בן אדם זכותו להרגיש את מה שהוא מרגיש, גם אם הוא כועס עלינו, זכותו. זאת החוויה שלו. אני לא יכולה לשלוט בחוויה שלו על ידי זה שאני אגיד את הדבר הנכון ושהוא לא ייפגע, או שאני אעשה את מה שהוא רוצה כדי לא להרגיז אותו. זה ריצוי, זו תלות הדדית, זו תלות בחוץ. אז מה זה אומר? זה אומר שאלף להיות נאמנים לעצמנו, להבין בתוכנו מה קורה בתוכנו, מה אנחנו רוצים, מה אנחנו מרגישים, מה נכון לנו, מה לא נכון לנו. לא לפחד בשיחות קשות, לא לפחד לאכזב אנשים אחרים. אולי לפחד לאכזב את עצמנו לשם שינוי. אם כל אחד צריך מאיתנו משהו, כי זה מה שלמדנו לעשות בתקשורת עם האחרים. למדנו לגרום לאנשים תבקשו ממני, אני בן אדם שקל לבקש ממנו, אני בן אדם שהוא מוכן להיענות לבקשות שלכם. אז תבקשו, תבקשו, רק תגידו תבקשו. עכשיו, אם זה בגבולות, כמו למשל בן אדם שמגשים חלומות לאחרים, או מומחה שצריך לשאול אותו שאלות, אז זה רלוונטי. אבל מה אם אני בן אדם, והבן אדם השני הוא גם רגיל, אין לנו תפקידים ביחסים שלנו, ופתאום אני מוצאת את עצמי, ואני מוצאת את עצמי, רק עונה לצרכים של האחרים, אז מתי אני אגיע למה שאני רוצה באמת? מתי אנחנו נגיע למה שאנחנו רוצים להיות, למה שאנחנו רוצים לעשות? אם כל הזמן יש לנו רשימה שלמה למלא את הרצון שזה, לענות על הציפייה שזה, ולאו דווקא של אנשים, גם על המציאות ומה שמצפים מאיתנו ועל התפקידים שאנחנו מגלמים, ואישה צריכה לגלם תפקיד א' ב' ג' וגבר צריך לגלם תפקיד ג' ד' ה', אף אחד לא נולד כדי לשרת את האגו של האחר, או של הסביבה, או של הקולקטיב, או של המדינה, או של הצבא. אף אחד לא נולד לשרת אג'נדה שהיא לא בהכרח קשורה אליו. זה רעיון, כל אג'נדה, אפילו אג'נדה מדינית, אג'נדה חברתית. מישהו פעם חשב על זה כאדם והוביל את מה שנקרא הפצה של הרעיון הזה, עד שזה תפס מסה, והמסה הזאת זה נחשב לכאילו כולם חושבים ככה. אף אחד לא חושב ככה. הרבה פעמים אני מקבלת את השאלה הזו כשאני מלמדת דברים או שאני מעבירה תהליכים, אז בתחילת הדרך בדרך כלל. טוב, תשמעי, אבל אף אחד לא חושב ככה, אף אחד מהחברים שלי לא חושב ככה, או איפה שאני גדלתי אף אחד לא חושב ככה, או אנשים לא מתנהגים ככה, או אנשים לא חושבים ככה, או אנשים לא עושים ככה, או זה לא מקובל. אז אני אומרת, כששואלים אותי את זה, מה אני אגיד להם, או את יודעת שזה הכי הפוך ממה שאני גדלתי, או מאיך שהסביבה שלי חיה? ואז אני אומרת, נכון, נכון, אחרת לא היינו מדברים על זה. זה לא עובד, זה לא עובד לך. אם זה היה עובד לך, אז היית מאושר מאוד בחיים שהכתיבו לך. לכן אנחנו מנהלים את השיח הזה, כי זה לא עובד. אין לי שום כוונה לגרום לתפיסה הממוצעת, המקובלת, למיינסטרים, להסכים עם הדברים האלה. ורובנו גדלנו לפסיביות, פסיביות תודעתית. זו תודעה פסיבית שמה שהכתיבו לנו, מה שאמרו לנו, איך שהנהיגו אותנו, לא באנו ושאלנו שאלות קשות. פשוט המשכנו והשתלבנו, ואז מה? כמה אנשים באמת, באמת, באמת מאושרים בדרך הזאת? כמובן שאין דרך אחת, לכל אחד יש את הדרך שלו, זה היופי שבעניין. אז היום זה ארוך במיוחד, אבל תקשיבו לזה בחלקים, מה שנקרא. עוד דבר שאני רוצה להזכיר על ה-co-dependent, זה הטריגר הזה שמי שלא רוצה אותנו, אנחנו ממש רוצים שהוא ירצה אותנו, או אנחנו ממש רוצים אותו. זה קשור לשחזור של טראומת הילדות. בילדות שלנו, אם חווינו את עצמנו לא מספיק רצויים, לא מספיק שמחים בנו, אנחנו לא הרגשנו שההורים שלנו או המבוגרים בחיים שלנו שבעי רצון מאיתנו, אז הייתה לנו חוויה, אני לא רצוי, אני לא אהוב כמו שאני, אני לא רצוי כמו שאני. אז אם מישהו לא חווה אותי כרצוי, אני מנסה לרצות אותו כדי שהוא ירצה אותי. אם זאת הייתה חוויית ההישרדות שלי בתור ילדה לרצות כדי שירצו אותי, אז כשאני גדלה ומישהו מפגין כלפיי אי שביעות רצון, לא רוצה אותי, או רוצה, רוצה, לא רוצה, רוצה, לא רוצה, זה גורם לי להרגיש כאילו, וואו, אני חייבת לגרום לו לרצות אותי. זה מפעיל את הטראומה, חברים, הרצון שירצו אותנו. וכשזה מתעורר אצלנו מול בן אדם מסוים, זו טראומה. אבל זה לא אומר שהבן אדם הזה עושה לנו טראומה, זה אומר שהטראומה מתעוררת מהטריגר הזה. אם אנחנו מרגישים לא רצויים, מיד זה מפעיל אצלנו את הרצון לשנות את דעתו של האחר עלינו, כי אנחנו התרגלנו להגדיר את הערך שלנו דרך התבססות על דעתם של אחרים עלינו. שוב אני אחזור, למדנו להכיר את הערך שלנו בהתבסס על דעתם של אחרים עלינו. זה מאוד מעוות וזה גם מאוד מקובל. אז עוד חומר למחשבה. חברים יקרים, אני מזמינה את כולנו להעז ולהקשיב למה שאנחנו רוצים באמת. ולא רצון כמו אני רוצה שכולם ירצו אותי, זה לא מה שאנחנו רוצים באמת, או אני רוצה שכולם יאהבו אותי, שוב, זה תלוי בחוץ. בוא נסתכל על מה שאנחנו רוצים באמת להרגיש מתוכנו, לעשות מתוכנו, ללא קשר לאיך הסביבה תקבל את זה. בלי קשר לאיך הסביבה יאהבו, לא יאהבו. אני רוצה להקליט עכשיו אלבום של מוזיקה שאני כתבתי, וגם אם רק אני אשמע אותה ואולי עוד חברה טובה, ואני עשיתי לעצמי את המוזיקה והוצאתי אותה לפועל, מבחינתי הגשמתי את מה שרציתי. אבל אם אני אומרת, אני רוצה לעשות אלבום מצליח, שכולם יאהבו אותו וכולם ירצו אותו ולא, לא, 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 ואם זה לא יהיה ככה, אני לא אוציא אותו בכלל, אז פה הרצון שלי הוא לא הרצון המקורי, אלא הוא רצון עם העיוות הזה של הריצוי. בשלבי ההתפתחות שלנו כילדים, לא למדנו להגיד לא, או זה שלי, או הזמן הזה הוא שלי, ואני מכניסה את זה לתוך העולם הבוגר, הזמן הזה הוא שלי, אנרגיית החיים הזאת היא שלי, הספייס הזה הוא שלי, המקום הזה הוא שלי, החיים האלה הם שלי, אני צריכה לחיות את החיים שלי ולא של מישהו אחר, זה מה שאני רוצה, זה מה שאני בוחרת, לא בא לי, כן בא לי, לא מתאים לי, כן מתאים לי, נעים לי או לא נעים לי. שמעתם את מה שאמרתי? אלה משפטים שאמורים לבוא מבפנים, להתחיל לתרגל. אתם רוצים לבחור משהו? תתחילו להריץ את זה. אז זה שלי, זה לא שלי. בא לי על זה, לא בא לי על זה. זה מה שאני רוצה, זה מה שאני לא רוצה. זה מה שאני בוחרת, זה מה שאני לא בוחרת. לא מתאים לי, כן מתאים לי. נעים לי, לא נעים לי. איזה כיף להתחיל לנהל שיח כזה מבפנים. תחשבו על ילדים בגן שאומרים, אמא, בא לי במבה. הם לא יגידו אפילו, אמא, אפשר בבקשה? הם כבר אומרים מה בא להם. כבר למדו שפה שמדברת ישירות את מה שבא להם, וכמובן אני מדברת על ילדים שיש מענה לצרכים שלהם. עוד שאלה שאני מפנה אתכם אל עצמכם, ממה אתם פוחדים? כשתתחילו לבדוק קודם מה אתם רוצים. אם אתם תתחילו לבדוק קודם מה אתם רוצים, מה אתם מרגישים, שימו את עצמכם קודם, קודם כל אני ולפני הכל אני. מה מפחיד אותי בלהתחיל לתרגל כזו גישה לחיים שלי? שאלה שאלות שאני אשאל את עצמי ולא מה נכון ומה צריך ומה מצפים ומה בטוח ומה כדאי, אלא מה אני רוצה, מה אני מרגישה, למה אני זקוקה, מה נעים לי, מה בא לי, קודם כל אני ולפני הכל אני. אנחנו מחזירים את עצמנו למקום ששכחנו בדרך, אלינו, אל העצמי שלנו, כי ברגע שיהיה לנו את החלק הזה, את הרכיב הזה, אנחנו נתחיל לחיות את החיים שלנו. אנחנו נעשה את מה שאנחנו אמורים לעשות. אנחנו עושים את זה, את הסטייל שלנו, הייחודי שלנו, בדרך שלנו, בצליל שלנו, בקול שלנו, בביטוי, בתנועה שלנו, הכל בצבעים שלנו, הכל ייחודי לנו. וככל שאנחנו יותר מאגדים את החלקים שהתפצלו בתוכנו לעוד רסיסים ועוד רסיסים מפוזרים, זה המסע אל השלם. כשאנחנו מחזירים את החלקיקים המפוזרים האלה שזה לא רצו אותו וזה לא קיבלו אותו ואת זה לא ראו ודחפנו אותם, מעפנו אותם מאיתנו, הם כאילו לא חלק מאיתנו. אנחנו מחזירים אותם הביתה, אנחנו חוזרים אל השלם שאנחנו. ותמיד יש את המשפט הזה, ביחד ננצח ונפרדים ניפול, מה שנקרא together we win, divided we fall. אם אני מאוחדת בתוך עצמי, אז אני יכולה לעשות את מה שרציתי, יהיה לי כוח, יהיה לי מימון אנרגטי לזה. אם אני לא מאוחדת בתוך עצמי, אם אני מפוצלת כן, מצד אחד, כן, אני רוצה לעשות את זה, אבל מה הוא יגיד ומה הם יגידו ושלא יחסו עליי וכל הפיצולים האלה, אנחנו רוצים להתחיל לקרוא לחלקים האלה הביתה, אל הבסיס, אל האני. בסיס האם נובע מזה שאני, ההורה הפנימי, מאגד וחובק את כל החלקים הפנימיים שלי לאחד, בחיבוק אחד גדול, מקבלת גם את החלקים היפים, הלא יפים, פוטוגנים, הלא פוטוגנים, הקשים, הלא קשים, הרגשות הנעימים, הלא נעימים, הרצויים, הלא רצויים, הכל. אנחנו לומדים לחבק את עצמנו. לומדים לתת לעצמנו תוקף וגב וגיבוי פנימי. אז במילים אלה, אני נפרדת מכם באהבה ובהכרת תודה על שאתם כאן במסע הזה איתי, ואנחנו ניפגש בפרק הבא. חיבוק גדול לכולם וחיוך גדול.